פרשת השבוע, חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. תיאור מאוד מעניין ומוזר של הגיל של שרה. היה יכול להגיד, והיו חיי שרה 127 שנה. מה זה? 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. מה רוצה להגיד לנו? בא רשי ואומר, מתה מדרש הידוע, לכן נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת קוף כבת חף לחטא, זאת אומרת בת 100 כמו בת 20 לחטא, מה בת 20 לא חטאה שערי עינה בת עונשין, אף בת 100 בלא חטא. ובת 20 כבת 7 ליופי. קצת מוזר המדרש הזה, למה הוא מוזר? א', בת 100 כמו בת 20 לחטא, מה היא לא חטאה בגיל 20, ככה גם ב-100 בלי חטא? מה החוכמה להיות בגיל 100 בלי חטא? מה החוכמה הגדולה? הגמרא אומרת גיל 100 עבר ובטל מן העולם. מה רוצה להגיד לך?
גיל 100 היא לא חטאה.
זה לא מה שאומר המדרש. זה יפה שאת אומרת ככה, אבל זה לא מה שאומר המדרש. כן. בת קוף כבת חף לחטא. מה בת חף לא חטאה שהרי אינה בת עונשין? אף בת קוף בלא חטא.
אה, אוקיי. לא נעמה, אבל משווים אותה לצעירה שלא
חטאה, ילדונת. מה החוכמה לא הולכתו בגיל 100? לא הבנתי.
לא, עד 100 היא לא חטאה.
מה, הולכתו עד גיל 100 זה...
לא, בגיל 100. עוד פעם. בת קוף כבת חף. אף בת קוף בלא חטא. לא עד גיל קוף. התורה מדגישה, בגיל 100. מה החוכמה לא לחתוב בגיל 100? אם אנחנו נצליח לצאת מהמיטה בגיל 100, זה כבר נגיד ברכה. אבל בקושי זז. מה בא לך כבר בגיל 100, ריבונו של עולם? מה את יכולה לעשות? אני אשאל יותר טוב, אני אשאל יותר טוב. מתי יש לך סיכויים לחטוא יותר, בגיל 20 או בגיל 100? אז מה השוואה בגיל 20 בגיל 100? איזה מין השוואה הזאת בכלל?
אבל פעם 100 זה לא כמו שהיום 100.
אז אתם רוצים להגיד שאנחנו מדברים על פעם. עוד פעם, חשוב להבין, כשאנחנו לומדים את הפרשה, מאוד חשוב להבין שכל הסיפורים שמופיעים, במיוחד בספר בראשית, זה לא סיפורי מעשיות. לא מספרים לנו כאן ששרה הייתה בת 127, כי אם זה מה שרצו להגיד לנו, היו אומרים, שרה הייתה בת 127. לא, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. דרך אגב, תחשבו רגע, מה זה 100 שנה, 127? יש לך כאן יש לנו כאן בעצם שלוש שלבים בחיים. גיל 100, גיל 20, זאת אומרת גיל הזקנה, גיל הבגרות וגיל הילדות. זה מה שהתורה רוצה להגיד לנו. אין כאן איזה מין סיפור שהיא הייתה בגיל כך וכך. עכשיו צריך להבין את המדרש. מה המדרש רוצה לספר לנו? עכשיו אומרים בת חף כבת 7 ליופי.
בת 7 זה לא כל כך יפה.
אז מה המדרש המוזר הזה? רוצה מהחיים שלנו. מדרש מוזר לאללה. בת 100 לא חטאה, בת 7 יפה, סליחה לביטוי, מה רוצים לומר לנו כאן? אלא שכנראה שאנחנו לא מדברים כאן על משהו חיצוני. כי אם התורה הייתה רוצה להגיד לנו ששרה הייתה יפה, כבר אנחנו יודעים שהיא הייתה יפה. אם רוצה להגיד לנו שהייתה בלי חטא, אנחנו יודעים שהייתה בלי חטא. אז מה התורה רוצה לספר לנו כאן? אלא התורה רוצה קודם כל לספר לנו שיש שלוש שלבים בחיים. יש שלב הזקנה, יש שלב הבגרות ושלב הילדות. וכל השלבים האלה יש בהם קשיים מסוימים מצד אחד, ומצד שני דברים טובים. בגיל 100 לא כל כך רצים אחרי לחטאים. לעומת זאת בגיל 20 כן. מה אצל שרה אימנו? גיל 20 כמו גיל 100. כמו שבגיל 100 לא מחפשים את החטאים. ככה גם בגיל 20 היא לא חיצה את החטאים. זאת אומרת, הלימוד הוא הפוך. ולעניין של יופי, מהו השיא של היופי של אישה? בגיל 7 או גיל 20 או גיל 100?
20.
גיל 20. אז מה רוצה להגיד לנו? שבגיל 20, למרות שהייתה בשיא פריחתה והייתה אחת הנשים הכי יפות בעולם מאז ומעולם, מבחינתה זה היה כאילו בת 7. לא מודעת ליופי שלה. זה מה שהמדרש מנסה להגיד לנו, אבל המדרש מנסה להגיד לנו דבר יותר עמוק. היופי שמדובר כאן, זה לא יופי חיצוני. זה יופי פנימי. וזה מה שרוצה להגיד לנו התורה. למרות יופייה החיצוני של שרה אימנו, שמלכים לקחו אותה לארמונות שלהם, והציעו לה את כל הזהב והכסף והיהלומים של העולם, שרה התפתתה? לא. זה לא עניין אותה. זוהי גדולתה, שזה היופי של שרה. ולכן מוסיפה התורה ואומרת, שני חיי שרה. שני חיי שרה באה להגיד לנו, א', שבעצם שרה אימנו, כל שנותיה היו שלמים בטובה. דבר שני, בא לרמז לנו על כך שבעצם יש עולם הזה ויש עולם הבא. ומי שדואג שמה שהוא עושה בעולם הזה ישפיע על העולם הבא, הוא חי את החיים הכפולים. הוא זה שני חיי שרה. שני זה מלשון שניים וגם מלשון שנים. שניים זה בן אדם צריך לדעת ולהבין, בעולם הזה אני עובד בשביל מה? כל יום בעולם הזה אני עובד בשביל יום בעולם הבא. או יותר נכון, מה שאני בונה בעולם הזה יהיה לי בעולם הבא. ומי שבונה ככה, אז הוא, כמו שרה אימנו, עושה את הדבר. פרשה נקראת חיי שרה, פרשת ויחי, שיעקב נפטר, נקראת פרשת ויחי. שרה אימנו נפטרה בפרשה, למה לקרוא לה חיי שרה? אלא שהאמת היא שרק עכשיו היא מתחילה לחיות. כי החיים האמיתיים זה החיים הנצחיים שהם העולם הבא. לא העולם הזה, העולם הזה זה זמני, זה נגמר. מעבר לזה, הלימוד הגדול מה זה חיים אמיתיים. יש כאלה שבזמן החיים הם מתים, ויש כאלה שבמותה מתחילים את החיים, וזה שרה אימנו. איך אומרים? ותצחק ליום אחרון. מי יכול לצחוק ליום אחרון? מי שדאג ליום אחרון. מי שדאג ועסק במצוות. וזה שרה אימנו. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. ויהיה אברהם לספוד לשרה ולבכותה. וכאן מתחיל סיפור שלם עם האחוזת קבר, שגם נראה לנו קצת עזוי. שימה לספר לה כל כך הרבה על אחוזת קבר. אבל הדבר היותר הזוי, זה כשאנחנו מסתכלים בפרשנים השונים, אמר כהלת, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. ואמר גם שלמה המלך, מביא את זה רבנו בחיי והסברו על הפרשה, הוא תמיד מביא בהתחלה, ברבנו בחיי יש לו מנהג להביא פסוק ממשלי. ולא תמיד אנחנו מבינים את המשמעות ואת הקשר, אבל יש קשר חסר חזק. בפרשה שלנו מביא פסוק, אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה. מה זה קשור לפרשה? מי שחי את החיים שלו עם עיניים למעלה, אורח חיים למעלה, אורח החיים שלו מקוון למעלה, למרומים, לעולם הבא, למשכיל. זה יש אחד שיש לו שכל, שיודע מה המשמעות של העולם הזה, למען סור משאול מטה, כדי שלא יגיע חס ושלום לשאול. זאת אומרת שבעצם אומר לנו שלמה המלך, מי שדואג כאן בעולם הזה, האור החיים שלו הוא מכוון למעלה למרומים, הוא זה שיגיע למטרה הנכונה. ואז באמת מתקיים בו מה שאומר קהלת, טוב שם משמן טוב יום המוות מיום היוולדו. זה כאן משהו לראות, אבל אני לא מוצא את זה כרגע. נראה עוד משהו ונמשיך הלאה. טוב. עושה את זה. המדרש רבה מביא דבר מאוד קשה להבנה. ואחרי כן קבר אברהם את שרה. הדא ודכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים וכבוד. זאת אומרת, אם אני רוצה למצוא את הדרגה של רדיפת החסד הכי גבוהה, אני אלך לאברהם, למה שנאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה. וכולם שואלים, עם כל הכבוד, אתם מתארים לעצמכם מישהו שחס ושלום אשתו נפטרה והוא לא יקבור אותה? אז מה החסד הגדול בכך שהוא קבר את שרה? לא רק זה, אם אנחנו רוצים לדבר על אברהם אבינו, והיינו מחפשים את הקו המאפיין של החסד שלו, מה היינו בו אומרים? הכנסת אורחים. הכנסת אורחים. הבן אדם יושב בפתח האוהל, בחום היום, מחכה לאורחים. זה מסירות נפש לאורחים. לקבור את אשתו?
במו ידע,
אבל הוא
יכול למנות מישהו,
משתברנים, למה? מה זה במו ידע? הוא מנהל כאן דיון שלם על איפה לקבור, איך לקבור, משלם כסף. הכל טוב ויפה, אבל לקבור את האישה, זה לא חסד כל כך גדול. זה דבר מובן מאליו, סליחה.
הוא חיפש לה מקום טוב, מקום זה, זה לא...
אז אני שאלתי, מה נראה לכם יותר הגיוני? הכנסת אורחים של אברהם או קבורת המת? מה הייתם בוחרים של להגיד לסמל את אברהם? אני רוצה נורא מצטער. אני בטוח שאם שואלים בכל גיל, שאלו אנשים, תגידו לי מה אברהם ומה מתבטא החסד של אברהם, אף אחד לא יגיד לך שהוא קבר את אשתו. אז מה, מה זאת אומרת חסד של... מה זה חסד של אמת?
אתה לא מקבלים
כסף.
לא מקבלים כסף. כשאני מכניס אורחים אני מקבל כסף?
לא, אבל זוכרים אותך לטובה. רגע, זוכרים.
להפך, כשאני מכניס אורחים אני משלם, נותן להם, מפנק אותם, ומה אני מקבל מהם? אם אמרו תודה, וואלה יופי. מה זה יכולים? מה האורחים האלה, הערבים האלה שבאו לאברהם? הוא יראה אותם עוד פעם בחיים? אז מה יחזירו לו?
לא, יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה, אם הוא צאת, עברנו באיזה דרך, עזוב את הערבים האלה.
כן, נו.
היה שם בן אדם, כזה איש, ארבע כפחים של האוהל, מכניס אותם,
וזה. וואלה, היינו במרת המכפלה, ראינו הבן אדם, מה שהוא עשה בשביל אשתו. מה, אותו דבר. כשאני נותן צדקה למישהו, אני יודע למי נתתי, והוא יודע מי נתן לו. זה צדקה, נכון? דרגה יותר גבוהה, בוא נגיד הדרגה הכי גבוהה בקטע הזה, אני לא יודע למי נתתי, וזה שמקבל לא יודע מי נתן לו, נכון?
למי הוא קיבל?
מה? כן, לא יודע. זה חסד הכי גבוה, נכון? יש חסד יותר גבוה מזה?
לא.
אז אומר המדרש כן, קבורת המת. מה החסד היותר גדול כאן? תסבירו לי. אתם מבינים את השאלה?
לא אומר לך תודה, לא כלום, חסד,
איך אומרים... נכון, כמו שמושב, יש
הכי חסד טוב. יש הרבה בחור שעשו גבורת המת, ואפילו כהן גדול, הוא עוד את הכל, ונטמן המת ביום כיפור.
אז אתה אומר לי שזו מצווה גדולה, אנחנו יודעים שזו מצווה גדולה.
אומר, זה שקיבל את הקבצן, אומר תודה לאל למי שנתן. לא יודע מי זה, אבל תודה למי שנתן. כאן אין מי שיגיד למי שנתן.
הנשמה, אולי לא אומרים, אומרת תודה לקדוש ברוך על מי שקבר אותי. מה...
אני יכול להגיד על בית מצווה שאפילו כהן גדול נתמל.
כן, עוד פעם, כל מה שאתם אומרים זה יפה ונכון. אני מנסה למצוא את הסיבה למה המדרש אומר שרוטף צדקה וחסד זה קבורת שרה. תסבירו לי. מה עושה את אברהם רודף חסד בעניין של קבורת שרה יותר מדברים אחרים? אני זורם יותר עם הכל, אבל אני עדיין לא קיבלתי תשובה. טוב.
קבלת אורחים מישהו אחר יכול לעשות, אבל אשתו הוא
חייב...
למה? מישהו אחר לא יכול לקבור את אשתו?
הוא חייב לקבור את אשתו, כן.
הוא חייב גם לעשות הכנסת אורחים?
כרגע, מה...
טוב, בסדר. כשאתם עושים חסד, איך אתם מרגישים?
טוב.
כשאתם קוברים מת שאתם מתים עליו, איך אתם מרגישים? איך? זה חסד של אמת. הבנתם? לא. אני מקבל שכר. תבינו, כל דרגה של חסד שלא תהיה, יש לי הרגשה טובה שאני עשיתי טוב. אם אני נורמלי, יש לי הרגשה טובה, אז קיבלתי שכר. עכשיו, למה אומרים שקבורת המת אין שכר? כי קבורת המת, שאתה קובר מישהו שאהוב עליך, אשתך האהובה, אתה קובר אותה, אתה מרגיש משהו טוב? אתה מרגיש צער. ואז תראו מה שעושה אברהם. למרות הרגשת הצער, הוא מתעסק כאן עם קניית מערת המכפלה, לפי כל הדינים וכל הדקדוקים, לפי ההלכה היהודית, לפי ההלכה של הגויים, משלם הון תועפות, עשו חשבון, הוא משלם פי 25 ממה ששילם יעקב אבינו על כל שכם. זה מה שהוא משלם על מערת המכפלה. וכל זה הוא עושה, והוא יודע שהוא חייב לקבור את שרה כמה שיותר מהר. אבל הוא יקבור אותה בדיוק במקום שצריך לקבור אותה, והוא יעשה שמין, למרות הצער הגדול שיש לו. זה חסד של אמת. זה חסד שאין לך שום רווח ממנו. זה לא שהמת לא יכול להחזיר לי. זה פשוט מדי. זה זה שאני כרגע לא שמח במה שאני עושה.
הוא שמח שעשה את רצונה.
אבל המצב שלך, אתה נפרדת מאשתך כרגע, אז אתה מרגיש שמח?
לא.
אני לא מבין, מי שמרגיש שמח שהוא נפרד מאשתו. אז היא הלכה למקום הכי טוב בעולם, נו אז מה?
אתה מקצין את זה
לשתי הצדדים. אנחנו צריכים ללמוד, מה נלמד מזה? אם המדרש אומר עודף חסד זה 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 זה, אז בוא נבין למה. עוד פעם, יש דרגות. כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, נדברים על דרגת החסד הכי גבוהה שקיימת. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שכל חסד שבן אדם עושה, יש לו הנאה מזה. אז יש לו טובת הנאה. זאת אומרת, זה אף פעם לא יכול להגיע לדרגה של חסד ללא שום הנאה. שאז זה באמת הדרגה הכי גבוהה של חסד. עכשיו, מה זה הדרגה הכי גבוהה של חסד? אומר לנו המדרש. הנה, תראו, אברהם אבינו קובר את אשתו, עכשיו הוא לא סתם קובר, קבר את אשתו כמו מצב רגיל, בסדר, חסד, נחמד, כל דבר יפה, אבל כאן יש הרבה יותר מזה. הוא יודע שהוא צריך לקבור את שרה, איפה? במערת המכפלה. ובשביל זה, הוא מוכן לעשות שמיניות באוויר, ולשלם כל מה שידרש, כדי שאת שרה אימנו אהובתו, הוא יקבור במערת המכפלה. ולמרות שהוא בצער, הוא מנהל מסע ומתן, לא פשוט ולא קל, כדי לקבור את שרה במקום שהכי מתאים לה. וכאשר הוא עושה את זה, ברור לנו.
הוא שמח בסוף. הוא עשה את ה...
טוב.
לא?
אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיד משהו, אני לא רוצה, אתה תמשוך אותי בלשון, אבל אני לא מבין, אשתך נפטרה, אתה שמח, מה אתה? יש כאלה ששמחים, אבל בסדר, אבל לא אברהם אבינו. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי בדיחה. אחד התחתן פעם שנייה, התעלמן מאשתו, התחתן פעם שנייה. וואלה, כל שבוע הוא הולך לקבר של האישה הראשונה. הוא רואה אותו חבר, אומר, תגיד לי, אתה משוגע? אומר, מה זה משוגע? אומר כל פעם, מה תגיד לי, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אני מתפלל שלך, למה האישה השנייה לא נמצאת כאן? אבל זה לא אברהם אבינו. טוב, אני מקווה שהבנו פחות או יותר. יש כאן כמובן, אנחנו יכולים לדקדק מכאן לשם, אנחנו רצינו להבין, למה המדרש בוחר דווקא במצווה הזאת לציין בתור חסד, רודף חסד. אז הבנו שבעולם, כל מצווה שהוא עושה נותן צדקה, נותן עוזר לחבר, גם אם לא יודע, גם אם כן יודע, יש לו הנאה ויש לו שמחה. אבל בוא נגיד, בוא נלך, נזרום איתכם עד הסוף. אבל במצווה שבה יש הכי פחות הנאה, שהיא באמת הכי קרוב לדרגה הגבוהה של חסד, ללא שום תועלת, ללא שום דבר, זה קבורת המת. אתה מצד אחד נפרד מבן אדם שהיה איתך כל החיים. וצריך למין, הזוגיות של אברהם ושרה זה לא זוגיות רגילה. זה זוגיות מדהימה, עד כדי כך. לא כולם שמים לב. תשימו לב לתיאור של חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, שני חיי שרה. מה כתוב אצל אברהם? אלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. מזכיר לכם משהו? אותו דבר. זה הזוגיות של אברהם. הם קופי.
אבל כל גם לא האדם ראשון וכל אלה שנים, גם כאן כתוב עליהם אותו דבר.
על מי?
על כל לפני המבול, כל הגדולים ותושבי להגיד.
מה כתוב עליהם?
איך כמה שנים חיו?
ויחי אדם 30 מאה שנה וילד בנותו וצלמו. ויחו ימי האדם אחר לילדות 6-800 שנה וילד בנים ובנות. ויהיו כל ימי האדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות. ויחי שת 5 שנים מאה שנה וילד בהם. הלאה. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו-900 שנה וימות. ויהיה אנוש 90 שנה וילד כנה. ויחי אנוש כל ימי אנוש 5 שנים ו-900 שנה וימות. מה כתוב? זה אותו דבר? יש הבדל קטן. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. זה כתוב שם? לא כתוב. מה כתוב אצל אברהם? אלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. זה לא כתוב שם. זה כתוב רק אצל אברהם ואצל שרה, וגם האמת אצל ישמעאל. ללמד אותנו לימוד עצום. אולי. אלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, לכאורה התיאור שלו הוא בדיוק כמו של אברהם ושרה. ולא רק זה, כתוב ויגווה וימות, ויאסף אל עמיו, וכל אומר, כל מי שכתוב אצלו ויגווה וימות, צדיק.
חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה.
אבל מה קרה עכשיו שהוא חזר בתשובה? ישמעאל. מה קרה עכשיו שהוא חזר בתשובה? לימוד עצום יש כאן. אני חושב. ואלה שני חיי, מה זה אלה שני חיי? שני חיי, אחד המדרשים מפרש, ששווים כל החיים לטובה. שני חיי שרה, אומר רש"י, כולן שווים לטובה. איך אני יכול להגיד על ישמעאל שכולם שווים לטובה?
אומרים שחוזרים בתשובה, אז כשבן אדם שחוזר בתשובה, הוא מגיע נקי. כל החטאים שלו...
זאת אומרת שמה התורה אומרת לנו כאן?
נמחלו לעבודות.
אתם מבינים מה שמדובר כאן? אתם מבינים את גודל חסדו של הקדוש ברוך הוא? ישמעאל, פרא אדם, רשע מרושע, עושה תשובה בסוף ימיו, נמחק לו הכל. כתוב, ואלה שני חיי ישמעאל.
במקום שבעלי תשובה.
אז למדנו כאן, תכלס, ראינו כאן דבר מדהים. שלא משנה מה ואיך, מדוע ולמה, בן אדם יכול לעשות תשובה, ולא רק שיכול לעשות תשובה, שהוא עשה תשובה, מה קורה? מה קורה שהוא עשה תשובה? נמחקים לו עוונותיו. מי? מה זה יהודי? כן. חזר בתשובה לדרך המכונה, מה זאת אומרת? זה חזר בתשובה. לא קשור לתפילין, קשור להנהגה. הם לא היו מחויבים, בתקופה הזאת הם לא היו מחויבים בתפילין. לא משנה מה אברהם עשה או לא עשה. תכלס לא מחויבים בכלום. מחויבים במה? שבע מצוות בני נוח. כשמדברים על חזרה בתשובה, זה שבע מצוות בני נוח.
המצוות מתחילות מיעקב, לא
מיעקב. משה.
לא משנה, אבותינו הקדושים קיימו את המצוות, אבל השמעאל לא שייך לעניין הזה. נכון?
גם שלנו.
נכון? ועל פי הקבלה, אני אמרתי לכם את זה פעם, על פי הקבלה, זה כמה שנשמע לכם מדהים ועזוי, בדיוק מה שכתוב כאן זה מה שיקרה. ישמעאל יעשה תשובה, והוא יהיה יד ימינו של עם ישראל כדי להחזיר את כל העולם לקדוש ברוך הוא. כמה שזה נשמע עזוי, זה על פי הקבלה. ישמעאל, הרשע המרושע הזה, שעושה לנו עכשיו צרות על ימין ועד שמאל, ועושה לנו אינטיפדות ורוגים ורוצחים, הישמעאל הזה יעשה תשובה. מה? מי? מי עשה? ישמעאל הזה, נדבר על הישמעאל של עכשיו.
אתה צריך להתגייר, לא?
לא.
אתה
לא
צריך
להיות
צורח, צריכים להיות בני אדם.
לא. נכון, הוא לא צריך לחזור, הוא לא צריך להיות יהודי. הוא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא ולקיים שבע מצוות בני נוח, זה מה שהוא צריך לעשות. ובאחרית הימים על פי הקבלה, ישמעאל יהיה יד, היד ימין של עם ישראל. לא בתור יהודי, בתור גוי. אולי יתגייר אחר כך, אני לא יודע, זה לא... חזר בתשובה, עוד פעם, חזרו לי, מה זה חזר בתשובה? רגע, בני נוח לא חייבים בעול מלכות? יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה שהגוי מקבל על עצמו את הקדוש ברוך הוא בתור המלך שלו, מלך מלכי המלכים, ומקיים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח כי בא לו, זה לא צדיק. הוא לא עושה כלום.
וזהו, מתחפר לו כל הרצח, כל אדם על הידיים, כל
שטבח שלו. זה מה שכתוב. הנה, מי זה ישמעאל כהן גדול? יש יותר מזה? ישמעאל כהן גדול. אחד מגדולי הגדולים שבגדולים. רבי ישמעאל עלה למעלה למרומים בזמן שהיה חי. לאחורי הפרגוד.
רגע, אז הוא היה קודם גוי, וכאילו...
זה לא גוי, עוד פעם, הוא נשאר גוי.
ישמעאל,
זה ישמעאל כהן גדול היה ביהודי, מה זאת אומרת? קראו לו ישמעאל, על שם ישמעאל. עכשיו תבינו את זה, תבינו על מה אנחנו מדברים. אני יודע שזה קצת נשמע לנו עזוי, ולא, אבל חשוב להבין שאנחנו קוראים כאן בתורה, זה לא סיפורים. זה דברים מהותיים שבאים ללמד אותנו הנהגה. ישמעאל, מבחינת הזה, זה ישמעאל שנמצא בתוכנו. זה לא איזה ישמעאל פרא אדם. זה הפרא אדם שבתוכנו, שעושה כל מיני דברים ששובבים שלא צריכים לעשות. אומרת לנו התורה, תעשה תשובה. כן.
רגע, אברהם לא גייר אותו שהוא
הולד?
הוא
באופן אותו,
מה הוא
יהודי?
הוא לא גייר אותו.
הוא לא גייר אותו, זה לא שהיה... כשמדברים... לא, לא, כשמדברים על... אברהם היינו מגייר ושרה, אם היינו מגיירת, לא מדברים כאן על יהדות. יהדות עוד לא קיימת בעולם. יש אמונה בהשם. יש שבע מצוות בני נוח, על זה מדברים. רק אבותינו הקדושים קיימו את התורה. כל השאר זה לא ישיבת שם ועבר. מה זה שם ועבר? הם יהודים? שם ועבר יהודים? זה ישיבה, ישיבה הייתה להם. מה למדו בישיבה הזאת?
400 שנה הם למדו.
מה למדו שם? אבותינו ראשים למדו שם, מה למדו שם? שמירת שבת? כנראה שלא. שבע מצוות בני נוח. יש מספיק מה ללמוד עליהם.
יעקב למד שם 14 שנה.
נכון. יצחק למד שם, כולם למדו שם.
מה למדו?
שבע מצוות בני נוח, תורה. זה תורה, זה סוג של תורה. עוד פעם, שזה אני אומר, חשוב להבין שאנחנו מדברים על מה זה ישמעאל? ישמעאל. אין כן, זה לא סתם שמו.
ברגע שאנחנו בעצם משתנים, אז...
נכון מאוד. כל עוד שאנחנו לא משתנים, תראה, אחת הסיבות שהגויים שונאים אותנו, זה כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. שתבינו את זה. זה לא שהם שונאים אותנו כי אנחנו הצדיקים הגדולים בעולם והם שונאים אותנו סתם. הם שונאים אותנו בהצדקה מלאה מלמעלה. כל עוד עם ישראל לא ממלא את התפקיד שלו, הגויים ישנאו אותנו. ברגע שאנחנו נלך, הרי ממה חזבאללה, ממה נסראללה מפחד? שאנחנו נתחיל קיים מצוות. הוא מתאים לו שכאן כולם, לא כולם חס ושלום, שאנשים פורקי עול. כי הוא יודע, הם יודעים את האמת. הם יודעים שברגע שאנחנו נתחבר לקדוש ברוך הוא, הם כולם עבודים.
אפילו
החילוני עושה דתי, עושה איזה משהו, מתרגל, אבל למה אתה מנהל? אותו דבר, כמו שהגול, נכון? אבל עלינו צריך להשפיע ולהבין שכל מה שקורה בעולם, קודם כל זה מדבר אלינו. הכל מדבר אלינו. והכוונה היא לימוד לקח בשבילנו, הכל זה כל השם. כל השם בכוח, כל השם באדם, כל השם שובר, הכל זה כל השם. כל השם פונה אלינו, קורא אלינו. כשאנחנו רואים את השנאה של הגויים אלינו, זה אומר שאנחנו
לא בסדר.
וזה מתחיל דרך אגב, מבאהבת לרעך כמוך. זה הבסיס והיסוד. כל עוד שאנחנו מפולגים, מה אנחנו מצפים מהגויים? אמרתי לכם, ההחלטה הזאת של אונסקו, של עם ישראל אין קשר לירושלים, זה לא נכון? סליחה, זה לא נכון? מה הם אומרים משהו לא נכון? מי אתה חושב? אחי זה עזוי להגיד את זה, אלא מי אומר להם להגיד את זה? הקדוש ברוך הוא. אחי, כל בר בעיריו דחד יומה, כל תינוק בעולם שלמד משהו בחיים שלו יודע שארץ ישראל שייכת לארץ ישראל. לא צריך את התורה בשביל זה, סליחה. קח ארכיאולוגיה, קח את המדע. תחקור, תחפור באדמה, מה אתה מגלה? אז איך הם מחליטים שאין לנו קשר להר הבית ולמקומות הקדושים? איך הם מחליטים דבר כזה?
אבל מהר מאוד זה יתהפך. עכשיו טראמפ אומר שהכל שלנו.
אבל עוד פעם, זה מה שנראה, זה הכל חבלי משיח. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, חבר'ה, תתאפסו. למה אתם לא קשורים להר הבית? תתקשרו אליו. למה אתם לא קשורים למקומות הקדושים? אתם רוצים שאני אגיד לכם את זה בצורה בוטה? בבקשה, אונסקו מכריז. הגויים באים ואומרים לנו. אני לא אשכח אף פעם, אני סיפרתי לכם כמה פעמים, הייתי לפני שנים, הייתי בתערוכה בגרמניה, תערוכת רהיטים, והיה שם איזושהי חברה שעקבתי אחריה כמה שנים, ויום אחד נכנסתי, ראיתי משהו מעניין. עכשיו, בתערוכות האלה, החברות הגדולות, יש להם מסעדה שלמה על המקום של התערוכה. מסעדה שלמה, ועם שפים, ועם זה. ואז אנחנו יושבים לדבר, הוא רוצה, תגיד לי, אתה רוצה משהו לאכול? וזה, אמרתי לו, והוא אומר לי, הגוי, אומר, אני אומר לו, לא, אמר לו, כן, אומר, זה לא קשר. הגוי אומר לי, הגוי, הגרמני הזה אומר לי, לא קשר. עכשיו, אני לא הבנתי מה הוא מדבר. הוא אומר לי, אתה יודע, היה כאן חבר שלכם, מישהו מישראל, אמר לי את השם, שאני מכיר. הוא אומר, אמרתי לו, לא, אומר לי, מה, אין בעיה, תביא מזה, תביא מזה, תביא מזה, תביא מזה. וואלה, הוא דיבר בכזה זלזול. כזה זלזול. עכשיו, עם מי הוא עשה עסקים בסוף? למה הייתי?
כי אתה יהודי אמיתי.
כי בן אדם, הם, גם הגויים אוהבים אנשים שעומדים אחרי הדעות שלהם. אחרי האמונה שלהם. הוא אומר, זה אני יודע, זה בן אדם ישר. יתרו, כדאי לי לעשות עסקים. עם ההוא שלא אכפת לו מה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל, עם אחד כזה לא רוצה לעשות עסקים. מחר הוא יאכל אותי גם. ב- גם הגויים, ברגע שיהודי מקיים מצוות והולך בדרך הנכונה, הגויים מעריכים. כי היא חוכמתכם לעיני העמים. ככה נאמר. איך שלמה המלך מהלך על כל העולם? במלחמה? הוא לא נלחם יום אחד. בחוכמה. סיפרתי לכם בסין. הלכנו בסין. אמרתי, איך כאן ללכת עם כיפה, בלי כיפה, עם כובע, עם זה? אמר לי, בסין. אמר לי, תלך עם הכיפה, עם ציציות בחוץ, מעריצים כאן את היהודים. אני אומר לך, לא רק שאין פחד, מעריצים את היהודים. וואלה, הסתכלים עלינו ככה.
הרב, גם
המוסלמים
פה בארץ,
הערבים? גם מעריצים אותם.
מי שרוצה לעשות מצווה, הוא יהודי אמיתי, מעריצים אותם.
נכון. נכון. אבל אני אומר לך, אצל הסינים אתה רואה, אתה רואה הערצה עיוורת. הם לא כל כך יודעים מי ומה ומה, אבל הם יודעים שהיהודים הם חכמים. יודעים שהיהודים זה עם נבחר. מסתכלים עליך ככה. זו הרגשה טובה. עכשיו רק אמרתי, זו הרגשה בימי משיח, זה מה שיהיה. כל העולם מסתכל עלינו ככה. ויותר מזה. טוב. אנחנו נסיים בעוד דבר. יש הרבה מה לדבר. הפרשה שלנו מלאה מטעמים מפה להודעה חדשה. אבל אני רוצה להתייחס למשהו שאנחנו אומרים כל יום בברכת המזון. אנחנו נברכת לנו מכל, איך אומרים את זה? בכל, מכל, כל.
הכל, מכל,
כן. כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אצל אברהם נאמר, בפרשה שלנו. פרשה שלנו, כן. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. דרך אגב, מה זה בא בימים? בא בימים מבוגר. הימים מסודרים. כן, מה עוד? מה הכוונה? אתם מכירים את זה?
רק מי
שנולד בבאותו
יום נפטר.
אבל ישנו עוד הסבר מאוד יפה שאומר, אנחנו צריכים ללמוד ממנו. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים, זה מתקשר לחיי שרה וחיי אברהם, כמו שהתחלנו את הדיבור היום. יש הרבה פעמים שאנחנו מתגעגעים למה שהיה. וואי, חבל שאני לא צעיר. חבל שאין לי כוח כמו פעם. חבל שאני לא, חבל שאני נשוי, איך כיף היה שהיינו רווקים. היה כיף שהיה ילדים קטנים, עכשיו הם גדולים, צרות גדולות. חבל שאני לא נמצא במצב שלפני הילדים היינו חופשיים. כל פעם יש לבן אדם כאלה מחשבות, מה על העבר. לא ניצלתי את הזמן כמו שצריך, כן ניצלתי את הזמן כמו שצריך, איך אני מה, בן אדם תמיד רוצה להיות באיזה מצב אחר. מה אומר לנו אברהם אבינו? בכל מצב שלא יהיה, הוא לקח את היופי שלו. זה מה שנקרא, אלו חיי שרה, 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, וכך גם אצל אברהם. כל גיל, יש את היופי שלו. בכל גיל יש את הדברים היפים שלו, וזה מה שהוא בא בימים, הוא היה בא בתוך הימים. מכל גיל, מתוך מצב בחיים, הוא לקח את היופי שלו. וזה גם אנחנו צריכים לדעת ולהבין. אין גיל לא טוב. אנחנו אומרים, אנחנו כבר קלח, יאללה, כבר עשינו את שלנו. אין דבר כזה. בכל גיל יש לנו תפקיד, ובכל גיל יש את היופי שלו. וזה מה שאברהם אבינו למד. והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? מה שהיא אומר, בכל עולה בגימטרי הבן, מאחר שהיה לו בן, היה צריך להשיאו אישה. אבל מה זה בכל בפשטות? איך? יש בן אדם שיש לו את הכל בחיים? יש דבר כזה? אז מה זה בכל מכל כל?
מרגיש
שיש את הכל. אולי... יעקב אבינו אומר לעשיו, יש לי
כל.
זה דרך אגב, בכל מכל כל, בכל זה אברהם, כן, בכל זה אברהם, בערך דברים בכל, ויצחק זה כל, כל אשר לו, ויעקב זה יש לי כל, כל. זאת אומרת, זה כל אחד מהם זה אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, מה בעצם הם מספרים לנו? את הסיפור אפשר להבין דווקא מיעקב. יעקב התפארת, הוא מלמד אותו כל הסיפור. מה הוא אומר, מה הוא אומר עשיו? יש לי רב. יש לי הרבה, אבל מה? תביא עוד משהו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה אומר יעקב? יש לי כל. הברכה הכי יפה שיכולה להיות שאני מאחל לכולנו, זה להרגיש שיש לי הכל. זה הברכה הכי יפה שיכולה להיות. וזה נובע מתוך התובנה שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי מה שנתן לי, זה הכי טוב בשבילי. גם אם זה לא נראה כמו מה שיש לשכן שלי, או כמו מה שיש לבן דוד שלי, או למוישי ינקל, זה מה שיש לי, זה הכי טוב בשבילי. זה מה שאומר יעקב. יש לי כל, יש לי הכל. לא צריך יותר מזה כלום. כי אם זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה מושלם. וזה, והשם ברך את אברהם בכל. וזה מה שאנחנו רואים בברכת המזון. שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב, בכל מכל כל.
בברכת המזון אנחנו אומרים.
זה מה שאמרתי. יש לך שמיעה סלקטיבית, את שומעת מה שאת... כן, מה שאת רוצה. אז אני באמת מאחל לכולנו, שכולנו באמת נתברך בכל מכל כל, שזו הברכה הכי נפלאה שיכולה להיות.